אנחנו עם אריאל כהנה, הכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך, בוקר טוב.
שלום לך בצלאל ולמאזינים.
בדרך לשם.
נכון, האמת שאתם תופסים אותי בדיוק בבית הכנסת של נתב"ג. בצלאל, תשמע, כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה, מה שהולך פה זה באמת ניגוד בלתי נתפס. כל אחד מהמאזינים שלנו שהיה בנתב"ג, בוודאי, בבית הכנסת של נתב"ג, בוודאי בקיץ, יודע עד כמה מלא פה, השטיבל פה מהמפורסמים שיש.
מהשטיבל החמוסים במרכז הארץ.
בדיוק. ועכשיו אנחנו נמצאים פה, בצלאל, לא רק שאין מניין, אין אף אחד. הנה, עכשיו נכנס עוד עיתונאי שומר מצוות שבא להתפלל. אין פה אף אחד. זה מצד אחד, שממה בנתב"ג, ממש אין מכוניות, אין
מוניות. כשאתה חוזר, תספר לי מה קורה בשטיבלך של דובאי.
זהו, ומצד שני, באמת טיסה היסטורית, הטיסה היחידה של אל מפעילה לאבו דאבי, שתצא בעוד 3 שעות, כמו שאמרת, ובאמת טיסה שא' מביאה לכינוי קשרים בין ישראל לבין המדינה הערבית הזו, וזה לכשעצמו אירוע היסטורי. ובנוסף, הטיסה הזו של אל על היא תחצה את השמיים של סעודיה, אירוע שלא קרה למיטב ידיעתי מאז קום המדינה. מטוס ישראלי נכנס למרחב האווירי של סעודיה.
מטוס ישראלי רשמי, כי טיסות פרטיות אזרחיות, ראיתי שבוע שעבר באחד מנתיבי הטיסה, מטוס קטן שטס מישראל לדובאי מעל סעודיה.
אבל גם הטיסות האלה תמיד עשו כל מיני משחקים וטריקים, והחליפו את הסמל ועשו נחיתות ביניים בכאילו וכל מיני דברים כאלה. הפעם מטוס עם דגל ישראל על הזנב, באמת יחצה את השמיים של סעודיה, וזה עצמו, כל הדברים האלה ביחד מלמדים אותך על התקופה החדשה שאנחנו נכנסים אליה כאן במזרח התיכון עם השכנים הערבים שלנו. אני חושב שבאמת זאת מציאות חדשה שכולנו צריכים להתרגל אליה, וזאת רק ההתחלה מה שנקרא, כי מחכה לנו יממה עמוסה מאוד.
זהו, הכינו אתכם משהו, בכל זאת גם יהודים דתיים חובשי כיפה שמגיעים למדינה ערבית שעד עכשיו לא היה בה שום יחסים עם ישראל, נכון שיש שם קהילה יהודית קטנה ויש בית כנסת ויש אלו חיים יהודים קטנים, אבל הכינו אתכם איך להתנהג, איך להיזהר?
לא, אני לא הייתי בקטע של החנות, לא הייתי אומר שיש משהו מיוחד. אני כן יכול להגיד שבדובאי, באבו דאבי למעשה, באיחוד, היה להם חשוב לדאוג לאוכל כשר. הם ממש פנו לקהילה היהודית ואמרו להם, אנחנו רוצים שתדאגו לזה שלכל המשלחת שבה יהיה אוכל כשר, ושכולם יוכלו לאכול, אתה יודע, הכנסת אורחים. ואני חושב שזה, שוב, גם באופן מעשי וגם באופן סמלי, מאוד יפה ומלמד על האווירה. בכלל, אגב, לקהילה היהודית שהזכרת, היה חלק משמעותי בתהליך הזה, כי תראה, אצלנו בארץ מקובל, אתה יודע, להבדיל בין יהודים לבין ישראלים, אבל בשביל כל השכנים שלנו ולמעשה בכל העולם זה אותו דבר. ולפני שהם אפשירו את היחסים עם הישראלים באיחוד האמירויות, הם קודם כל אפשירו את היחסים עם יהודים, ואגב אותו תהליך קורה בסעודיה, אם כי בקצב איטי יותר. אחרי שהם ראו שאפשר להסתדר ביחד ואפשר לחיות ביחד ואף אחד לא אוכל את השני, אז לאט לאט גם הקשרים עם ישראל הפכו להיות פומביים וגלויים, והתוצאה היא מה שנחווה בממה הקרובה.
וזה מוביל בעיקרון לדיבורים בנושאים הכלכליים, לא ביטחוניים, לא דברים אחרים, ומתי הסכם השלום ייחתם? זה מה שהכי חשוב בסיפור הזה.
שאלה טובה, אני לא בטוח שאפשר לציין מועד זמנים. זאת אומרת, כן מתוכנן טקס בספטמבר, אבל האם עד אז יושלמו כל התהליכים הבירוקרטיים? אני לא בטוח. תראה, בסוף, תראה, גם אתה וגם אני, ובצדק אנחנו משתמשים במונח הסכם שלום, כי מדובר במדינה ערבית שמכוננת קשרים עם ישראל. אבל בוא נשים רגע בצד את המילה שלום, ונדבר סתם על מדינות שמקימות יחסים ביניהם. כן, הסכם על פתיחת שגרירויות, הסכם על שיתופי פעולה בין הבנקים, בסדר? הבנקים יצטרכו להתחיל ללמוד לדבר ביניהם. זה כל מיני דברים נורא נורא אלמנטריים שקשורים ליחסים בין מדינות. הנה, השבוע פתחו את האפשרות לקיים שיחות טלפון. זאת אומרת, קודם כל התעסקו בדברים המאוד מאוד בסיסיים האלה, בזה התעסקו בשיחות הראשונות. ואגב, כי גם אותנו וגם את האמירויות, קודם כל מעניין ההיבט הכלכלי והדיפלומטי, באמת לפני הביטחוני, שאגב ממילא מטופל כבר הרבה שנים. אז על זה ידברו ביממה הקרובה. עכשיו, הדברים האלה פשוט לוקחים זמן, אתה לא בחודש, בדרך כלל, אם אתה ללמוד מניסיון העבר, אתה לא בחודש מצליח להשלים הסכם על פתיחה הדדית של שגרירויות, או על מתן אשרות הדדיות, אשרות כניסה. אלה דברים שלוקחים זמן, הרבה בירוקרטיה, כל מדינה והנהלים שלה. לכן אני לא יודע כמה זמן, בתוך כמה זמן יהיה לנו את ההסכם המלא, אבל התהליך מתחיל, וזה מה שחשוב. ועוד מילה תרשה לי, בניגוד למה שקרה עם מצרים ועם ירדן, כאן לשני הצדדים יש רצון שהשלום יהיה בשטח. לא רק הסכם בין המדינות ובין המנהיגים.
לא שלום קר בשטח. כמו מצרים וירדן, אלא שלום נכון. מעשי וקשרים בין המדינות, כלכליים במיוחד, כי שני הצדדים יכולים להרוויח מזה. מילה אחת שלך, בכל זאת אתה כתב מדיני ומסקר את ההתנהלות של הממשלה, כשפקיד בכיר הולך הביתה, תחילת המשילות של הליכוד, אני מתכוון לשאול מרידור?
תשמע, אני לא אוהב להביע דעה על נושא שאני לא מספיק מכיר, אני לא דיברתי עם מרידור מעולם, אני לא זה, באופן כללי...
אני רואה את החיבוקים שהוא מקבל משמאל, אני מצליח להבין קצת מאיזה צעד.
אז אני בא להגיד לך, אני מסכים, ואני בא להגיד לך שאני, בתפיסה הפרטית שלי, שרים צריכים למשול ושרים צריכים לעצב מדיניות, ולא פקידים, וכל עוד מה שהשרים עושים הוא בגדר הלגיטימי, אז מבחינתי זה בסדר. בוא נגיד שלישראל כץ יש רקורד כשר שיודע להוביל מדיניות וגם להביא תוצאות לטובת הציבור. אתה יודע מה, אני לא מדבר על מרידור כי אני לא מכיר, אבל בוא נדבר על העבר. שישראל כץ ונתניהו הביאו ב-2009 את תוכנית התחבורה הגדולה שכולם מרגישים את התוצאות שלה, של חידוש הכבישים בכל רחבי הארץ ורכבות שמגיעות לכל מקום. אז אני אמרת שאני ותיק, אני מספיק זקן לזכור שמשרד האוצר התנגד. בוא נתן ישראל כץ הקרדיט, נקווה שהוא עושה דברים טובים לציבור.
בהחלט. אריאל קאנה, ישראל היום, שתהיה טיסה טובה, נסיעה טובה.
בעזרת השם, תודה.
וכיהודים שומרי מצוות תקדשו שם שמיים, זה הכי חשוב. תודה.
להתראות.